שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דמרקר, היום הוא יום רביעי, אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי.
שלום איתן.
אז למרות שנראה שגם החמאס וגם צהל כבר מוכנים להפסקת אש ולסיום של סבב הלחימה הנוכחי, בנימין נתניהו ופוליטיקאים אחרים אינם מרפים בינתיים ומבקשים להמשיך אותו, אולי בחיפוש אחרי הישג צבאי משמעותי אחרון. אבל מה יכול להיות הישג שכזה? אנחנו נדבר עם עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, שגם ינסה להסביר מה עומד מאחורי הפרסום על הניסיונות לפגוע ברמטכ"ל של החמאס, מוחמד דף, שלפחות בינתיים לא צלחו.
בזמן שנתניהו מנהל את המערכה הצבאית והמדינית, בבית המשפט בתל אביב נמשך המשפט שלו, תיק 4000, והחקירה הנגדית של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה, שממנה אנחנו למדים כיצד וואלה שימשה עבור שאול אלוביץ' ככלי לפוליטיקה העסקית שלו. הבוקר למשל ישועה סיפר לבית המשפט, וזה ציטוט, שהייתה הוראה קבועה של שאול אלוביץ' לשמור על מנכ"ל בנק הפועלים ציון קנן, כי היו לו הלוואות מבנק הפועלים. הכתב המשפטי גור מגידו, שנכח היום באולם, מספר על עוד גילויים על הדרך שבה טייקונים משתמשים בכלי התקשורת שלהם.
בשל המלחמה והריצה לממדים, הכלכלה אמנם נדחקה מעט הצידה בשבוע האחרון, אבל הנתונים הכלכליים לא מפסיקים לזרום. הכלכלה הישראלית, למשל, התכווצה ב-6.5% ברבעון הראשון של השנה, אבל לא זה וגם לא המלחמה לא פגעו בשקל הישראלי, שדווקא מתחזק גם מול הדולר וגם מול היורו. מודי שפריר, האסטרטג הראשי בבנק מזרח התפחות, יהיה שוב איתנו כדי לעשות סדר בנתונים החדשים שאולי פספסנו בעשרת ימי הלחימה האחרונים. יאללה, מתחילים. שלום לעמוס הראל.
שלום רב.
הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, זה התקופה והימים שלך. תראה, לי נראה מהצד כשאני מסתכל על העיתונים ועל הטלוויזיות שהחמאס כבר רוצה הפסקת אש, הצבא הישראלי כבר רוצה הפסקת אש, ורק הפוליטיקאים עדיין מושכים ולא מרפים בינתיים. השאלה היא, למה הם מחכים?
תראה, כולם רוצים, אבל כנראה לא מספיק רוצים. החרב לא ממש מונחת על הצבא, ויש פה המון שאלה של... לא רק של יחסי הכוחות, אלא של איך זה ייראה אחר כך, בעיות של דימוי. כל אחד פה מהמנהיגים צריך להסתכל בסוף אל הקהל הביתי שלו. אנחנו כולנו מבינים שזה לא ייגמר, ואין פה דגל ביואו ג'ימה, לא משתלטים על הרייכסטאג. בסוף, מה שיש לך פה זה איזה טייקו אגמומי כזה, שבו אתה צריך לשווק לצד שלך שהצד השני סבל יותר. וכאן לנתניהו יש בעיה, כי התחלנו את זה, כמו שהצבא אומר, בדפיציט, במידה של הפתעה, עם הירי של חמאס לירושלים. די מהר הידרדרנו לירי לגוש דן עם 2-3 מיליון אזרחים שרצים בלילות למקלטים ולממדים. ואת הרושם הזה קשה מאוד לתקן. אז חשבו שהמבצע המזהיר במנהרות יביא את הסחורה, הוא לא התברר כפחות מזהיר ממה שהיה נדמה בהתחלה, והוא לא ממש משכנע.
והוא ממילא גם לא מצטלם בשום דרך
משכנע. נכון, ואז אין לך, כתבתי את זה כבר לפני כמה ימים, את התמונת ניצחון. זה מושג אינפנטילי, וזה מושג בעייתי בכלל שבהשתמש בו, אבל אין מה לעשות, במידה רבה, בסוג הזה של עימותים, מול ארגון טרור וגרילה, בעימות שהעניין שלו הוא הרתעתי ולא הכרעתי. אתה לא שולח דיוויזיות שיתמרנו בתוך עזה ויכבשו את חמאס וישליטו שם מחדש את השלטון הישראלי. אז בנסיבות האלה אתה נאחז בדימויים, ברושם, לכן אתם רואים את מאמצי התעמולה הגדולים כל כך. נתניהו ירד אתמול לדרום, הסביר שהקנו את חמאס כפי שהוא לא הוקם מעודו, שהקנו אותו לשנים רבות, צהל מפרט כל הזמן את המטרות שמותקפות ואת הפעילים הבכירים יחסית שהתנגשו בחייהם, אבל בסוף קשה לשיפור.
אוקיי, ולכן מה כן יכול להיות האקט או התמונה או הנרטיב שבאמת איתו נתניהו יכול לבוא ולהגיד, קבענו הפסקת אש כי הנה אתם רואים ש...
אז תראה, בחלומותיו הוורודים הוא בוודאי רוצה התנגשות, סיכון ממוקד.
הוא רוצה את הראש של מוחמד דף.
כן, את ראשו של אחד, גם סינואר יהיה בסדר. העניין הוא שהחברה האלה לא סתם שרדו כל כך הרבה שנים. יש להם אינסטינקטים טובים שמאפשרים להם לשרוד למרות הרבה ניסיונות התנגשות ישראלים. הסיכוי שדווקא בשלב הזה, ימים ספורים לפני שהעסק עומד להיגמר, הם יעשו את הטעות, יצאו מהמנהרה הלא נכונה, ירימו את הראש מעל הקרקע, לא נראה לי גבוה.
אבל יש פה איזה עניין אחר, אבוס, אתה אומר, כל אחד מהצדדים מחפש תמונת ניצחון, אבל די ברור שברגע שאחד מהם ישיג אותה, זה רק יגביר את המוטיבציה של הצד השני להמשיך, עד שגם הוא ישיג את תמונת הניצחון שלו. זה...
ולכן סמי, הפתרון לדעתי הוא מכיוון אחר. בסוף זאת תהיה התערבות אמריקאית, אנחנו רואים את הרמזים הראשונים, אנחנו רואים את השיחות התכופות שביידן מנהל עם נתניהו, אחרי שתקופה ארוכה הוא כמעט התעלם ממנו. יש שיחות גם...
שמה, אבל ביבי הרוויח הרבה מאוד שיחות עם ביידן, מה שהוא לא הרוויח בכל התקופה שלפני
כן. הנה תמונת
הניצחון.
אבל סוף סוף קיבלנו קצת צומים מהאמריקאים, אבל תשמע, האמריקאים מתחילים לרחוץ, זה לא ממשל טראמפ שתמך בנו באופן עיוור, לביידן יש שאלות גם על הרג אזרחים, העובדה ששלוש או ארבע פעמים עלתה שאלת ההפצצה של המגדל שהיו פה משרדים של איי-פי ואל-ג'זירה, הסבלנות האמריקאית הולכת ופוקעת, האגף הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית יוצא באופן מאוד גלוי נגד ישראל, אבל אני חושב שייתכן שמה שיוציא אותנו מהפלונטר הזה יהיה בסוף דווקא התערבות אמריקאית ודרישה מהצדדים להפסיק, עולים גם רעיונות אחרים, למשל שישראל תפסיק חד צדדית את האש, תכריז שמטרות המבצע מוצו, ושאם חמאס יעשה את הטעות וימשיך לראות, הוא ישלם מחיר יקר. לרוב, אגב, בסבבים כאלה בעבר, מה שראינו שהארגון היריב, בין אם זה חיזבאללה ובין אם זה חמאס, מקפיד על המתח האחרון, ואחר כך איכשהו הדברים מתפיידים וחוזרים לתיקונם באופן יחסי, כי באמת אף אחד לא רוצה.
אתה אומר, בעניין הזה יש כבר מסורת.
כן, לגמרי, מסורת שהולכת רחוק, אפילו למבצעים עם שמות נשכחים כמו דין וחשבון וענבי זעם בלבנון בשנות ה-90. עדיין, אני כל הזמן חושש ממצב שבו אנחנו באיזושהי טעות, באיזשהו אופסייד בערכה. אנחנו כל הזמן מדברים על האפשרות שיהיה פה צוק איתן 2, 50 יום. אבל מה אם יש פה אינטיפאדה שלישית של 5 שנים? אני מקווה שזה לא שם, אבל תראו, קוראים פה דברים. קצת נרגע בתחום הקו הירוק, מזרח ירושלים מאוד מאוד רגישה, בגדה המערבית מדי יום, ניסיונות לפיגועים והפגנות בעוצמה שלא ראינו כבר תקופה ארוכה. יש פה פוטנציאל להסתבכות גדולה יותר, ובואו נזכור, אנחנו שנים, בעיקר בעידן טראמפ, מה ששווק מצד ימין של המפה הפוליטית לאזרח הישראלי, היה שהסיפור הפלסטיני נכנס להקפאה עמוקה. בלאו הכי לא יקרה שם כלום, אי אפשר להגיע איתנו לשלום, ומצד שני הם חלשים והם לא מעניינים.
לא רק זה, גם אנחנו כל הזמן התפארנו והשווצנו בכך שאפשר לעשות שלום תמורת שלום. נתניהו הרי זה, כך הוא שיווק את הסכמי השלום עם איחוד האמירויות ובחריין, ובאמת זה היה איזה, אתה יודע, איזה מין אשליה כזאת, שאם אתה עושה שלום עם מישהו רחוק, שאין לך שום עניין ביטחוני איתו, אז פיצחת פה איזה נוסחה שלא הכרנו. נדמה לי שזה היה בעצם, אתה יודע, לדקור את עיניים של, את עיניים של הפלסטינאים, ולהגיד להם, בעצם העולם שכח מכם, והנה, הם באמת הזכירו לעולם את קיומם.
יש להם דרכים משונות להזכיר להם, לנו שהם אוהבים אותנו. תראה, זה לא רק נתניהו נפל בזה. אני מזכיר לך שגם ראשי גוש השינוי, כי אחת הטענות שנשמעו בהקשר של איך ישבו יחד מרץ והעבודה ובנט וליברמן, הייתה שבלאו הכי הסיפור הפלסטיני לא רלוונטי. אז הנה, אנחנו מקבלים תזכורת לכמה הוא רלוונטי, וכמה בסוף הפלסטינים מחזיקים בידיהם את האפשרות לקלקל פה את שגרת החיים, והמצב מבחינתם הוא לא נורמלי. מהכיוון של הכובש, אנחנו חיים זה די בסדר, אנחנו מדי פעם נזכרים שבעזה המצב היום ונורא, או שלפלסטינים בגדה קשה לצאת לחול, וקשה להם לבנות בתים, וההתנחלויות מתפשטות, אבל רובנו, גם מי שנמצא בצד השמאלי של המפה, מצקצק בלשונו על העניין הזה, וממשיך הלאה בעניינה, מבחינת הפלסטינים. זה לא המצב. האם יש פה אנרגיה שיכולה לסחוף אותם לאינתיפאדה שלישית, הרסנית וכואבת? ואנחנו יודעים שהאירועים האלה בסוף נגמרים בכך שהפלסטינים משלמים מחיר יותר יקר. אני לא בטוח שזה הגיע עד לשם, אבל אנחנו, לצערי, אנחנו יותר קרובים לזה ממה שהיינו בשנים האחרונות.
נסה להעריך או להסביר לי את ההודעה, הפרסום הקצת מוזר של הצבא בנוגע לניסיונות שלו שלא צלחו לפגוע במוחמד דף, המתכל של החמאס. זאת אומרת, אני מבין את הניסיונות, אני לא מבין את היתרון התדמיתי בלהגיד ניסינו ולא הצלחנו.
תראה, זה אירוע מאוד משונה בעיניי. זה הוזכר באחד התרשימים שהוצגו בפנינו בשבוע שעבר. במשך כמה ימים זה לא הותר לפרסום, ואז לפתע זה פורסם. וגם היו ציטוטים משונים אתמול בלילה בשניים מערוצי הטלוויזיה לפחות שראיתי, שצהל אומר לדרג המדיני, יש לנו עדיין סיכוי לפגוע במוחמד דף, ולכן צריך להמשיך במבצע. עכשיו, באופן מקרי, שעתיים שלוש אחרי הפרסום הזה, ביקרתי בקריה, נפגשתי עם אנשים בכירים, אמרו לי, אנחנו לא יודעים מאיפה זה בא. ברור שישראל תהיה לה הזדמנות, תרצה לסגור חשבון עם דף, הוא מבוקש משנות ה-90,
כן.
ניסו להתנקש בכלל לפחות 5 פעמים, הוא באמת איש...
עוד לפני החמאס בכלל, זאת אומרת, בגלגולים קודמים לחלוטין.
כן, והוא נחם כל כך הרבה פציעות קודמות ועדיין מתפקד. אז יש פה עניין באמת, שוב, גם עניין של דימוי וגם עניין של הישג, וזה לא נראה לי כל כך סביר שאתה מדבר על זה אם באמת יש לך מה שנקרא מטפס מודיעיני מבצעי, כלומר, מידע שהוא נמצא בשעה הזאת והזאת במקום X, ואתה יכול לפגוע בו, אז כנראה לא היו מתעורבים בזה.
אגב, אני קראתי את זה אחרת, קראתי את זה בקטע של מדברים על זה, ומקווים שזה יגרום לו לעשות איזושהי טעות, ואז באמת ישימו את ידם עליהם.
כן, אבל למה, אבל גם אם כן, למה
בדיוק,
למה לא אומר את זה לדנה וייס בטלוויזיה כדי שהיא תגיד בטלוויזיה? אני לא מצליח להבין
לפעמים,
את
זה. לפעמים, אתה יודע, מרחיקים סיפור הרחק מעבר לאנשים הרגילים שאמורים לדברר את זה, אבל שוב, זה סתם ניחוש.
ואני חושב שדבריו של אלי ולך בסרט האלמותי, הטוב הרע והמכוער, If you want to shoot, shoot, don't talk, תקפים גם למקרה הזה.
אבל זה יכול להיות בכלל הסיכום של כל המבצע הזה, אם תרצה.
כן. תגיד לי, עמוס, יכול להיות סצנריו, אני פשוט רואה, אני גר באזור שבו, בוא נאמר ככה, היו אזעקות ביומיים שלושה ראשונים, ואחרי זה כבר אין, ויכול להיות שמבצע כזה הסתיים באיזה מין גביעה איטית כזאת, לא בהפסקת אש מוכרזת, אלא איזה, אתה יודע, דמדומים כאלה?
יכול להיות מצב, אבל אמרנו, כבר יש גם מסורת אחרת, זאת אומרת, מתחי הכבוד האחרונים הם בדרך כלל של הצד השני, אם יש לך ממד בבית, לא הייתי סוגר אותו עכשיו, את הדלת שלו, הייתי משאיר אותו פנוי וזה. זה עדיין יכול לקרות, אני חושב שהם מתנהלים קצת אחרת עכשיו, שאלתי בתקווה, אנשים בטבע אתמול, האם זה שהם יורים פחות למרכז, אומר שהרקטות נגמרו, אמרו לי לא, זה מה שנקרא כלכלת חימושים, הם מנהלים את זה קצת אחרת, יכול להיות שהם רוצים אפקט יותר חזק בחמאס בהמשך הדרך, אבל זה לא מצב שבו צהל השמיד להם את כל המשגירים לטווח בינוני, ולכן כל מה שנשאר להם זה ירי לעוטף, זה קשור בשיקולים פנימיים של חמאס, וצערנו הסיפור הזה עוד לא נגמר.
כן, במסגרת הפקת הלקחים מהאירוע הזה, אתה חושב ש... צהל ייכנס לדיונים בשוך המבצע הזה בשאלה מה קורה כשאויב שלך מתעצם, לא מדבר על מעגל לשלישי על איראן, מדבר על חיזבאללה עם כל ה-150 אלף רקטות שלו וחמאס שכמובן בטח התחיל להצטייד מחדש, מתי אתה עוצר את זה, האם אתה עוצר את זה או האם אתה מחכה עד שתהיה באמת סיבה טובה ואמיתית, או שאתה אומר לא, אני רואה את הבעיה, אני רואה שהיא הולכת להיות גדולה, אני אעצור אותה בדבר יזום הרבה לפני שהיא תגדל.
מה, זו באמת שאלה כבדת משקל. אתה רואה כבר שבימין מתחילים להישמע קולות של חייבים לפתור את זה, גם מהכיוון של הציונות הדתית, גם חבר הכנסת לשעבר האוזר, שהיה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, כנסת הקודמת, מציג את זה כמחדל גדול של אי טיפול בבעיה הזאת של ההתעצמות, וצריך להישיר מבט ולהתמודד עם זה, גם אם המחירים יהיו כבדים. אני חושב שהצבא עדיין חומק מתמודדות עם העניין הזה, ומספר לעצמו ולנו סיפור של הנה, אחת לכמה שנים אנחנו פוגעים בהן כל כך קשה, שזה מייתר את הדיון. אבל תזכור פה עוד דבר, אנחנו רואים בפעם הראשונה לדעתי, לימות צבאי ברצועה, אין בכלל קריאות למהלך קרקעי גדול. גם גדולי המטורפים שמגיעים מדי פעם למסך הטלוויזיה, אתה לא שומע הצעה של בוא ניכנס עכשיו עם שלוש אוגדות פנימה לעזה. גם בימין איבדו את התיאבון לזה. אני חושב שאין תמיכה בציבור הישראלי בסיכון חיי חיילים במסות לדבר הזה. ראשית, כי אנחנו פחות סובלניים לעבדות של חיילים, ושנית, כי אנשים שואלים בשביל מה. זאת אומרת, נניח שנכבוש את הרצועה.
אנשים הבינו, בסדר, נכבוש את הרצועה, ואז מה? נצא מהרצועה, אז מה עשינו?
נצא מהרצועה, וכנראה נחטוף גם הרבה מאוד פיגועים ומלחמת גרילה נגדנו כשנהיה שם בפנים. ולכן, הרעיון הזה של מהלך קרקעי גדול, לא על הפרק הרגע, האם השאלה הזאת של מלחמת מנה תעלה? אני חושב שכן, ולא רק בהקשר של עזה. יש בעיה בעצם גדולה יותר שהזכרת אותה לרגע, חיזבאללה, השאלה אם חיזבאללה היא לא רק ארסנל הטילים, אלא מה שנקרא פרויקט הדיוק. ישראל השכילה בכל מיני אמצעים לעצור ולהאט את הפרויקט הזה, לשבש שם כל מיני רכיבים חיוניים, אבל עדיין חיזבאללה מגיע למצב שבו יש לו כנראה יותר מ-100 טילים מדויקים. אתה יכול לדמיין מה זה עושה לעיר כמו תל אביב, אפילו עם ההצלחה של כיפת ברזל, ולכן בטווח הארוך אנחנו פה בבעיה שבאמת מאתגרת את כל תפיסות הביטחון הלאומי שלנו. אותם מאמרים של יצחק בריק, האלוף במילואים, אתה יודע, הוא מפרסם כבר שנים מאמרים בארץ. אני בזמנו, אני חושב שהיינו הראשונים שנתנו לו פט, שהוא היה סיב פעילות החיילים, והוא ככה פלש לנושאים שנחשבו לא שלו, והתחיל להזהיר מפני הפגמים באופן שבו צבא היבשה מתכונן. אז הרבה אנשים התייחסו אליו כנביזם, או כמישהו שלא כל כך חי את העובדות ואת המציאות המודרנית. אני חושב שיש, כמו שאלוף בן העיר אתמול, יש הרבה אמת בטענות שבריק העלה, ולא בטוח שכל התשובות שהצבא נותן בהקשר הזה הן בהכרח תשובות משכנעות.
כן. אז לסיום, באמת כי כיסינו את רוב הזוויות, איך אנחנו מתייחסים לטענה שנשמעת, בוא נגיד, מהצד השמאלי קיצוני של המפה הפוליטית, שהדבר הזה לא יסתיים עד שיגמר המנדט של יאיר לפיד?
אין לי נטייה גדולה מדי לקונספירציות, אבל לפחות החלק של חימום האווירה בירושלים, אני חושב שהוא לא קרה בתמימות. היה לך שם מפכ"ל ומפקד מחוז ירושלים חדשים בתפקידיהם ולא מנוסים, אנשים ככה ששודרגו בדרגה ובתפקיד זמן קצר קודם לכן ולא באו עם ניסיון המתאים. היו לך שורה של צעדים שהמשטרה נקטה שחיממו את האווירה במזרח ירושלים, והרושם היה שאם אין יד מכוונת, יש לפחות יד מעודדת מהכיוון של ראש הממשלה. אני לא חושב שהוא סגר הסכם עם חמאס, שחמאס ידליקו את הגזרה שבוע אחר כך, כי זה טוב, כמו שכותבים כל מיני אנשים, זה טוב לחמאס שביבי יישאר בשלטון. זה יותר מורכב מזה, אבל משהו פה בכל זאת אפשר לשד הזה להשתחרר. לא ננקטו כל הצעדים בזמן כדי לבלום, ראינו את המעורבות של אנשים כמו
אידאו. אגב, לא טוב לחמאס שביבי יישאר בשלטון, כמו שטוב לביבי שגוש השינוי התפורר כתוצאה מזה שבאמת נוצרה פה איזה מציאות שנראית פחות טובה לגבי היכולת של ערבים ויהודים לשבת יחד באותה ממשלה.
אז זה אחד, אבל אני חושב שגם כשאתה מסתכל אסטרטגית לחמאס, לא ראה לו כל כך שביבי בשלטון. הכספים שנכנסו מקטר לאורך כל השנים האחרונות, וההתנערות המוחלטת של נתניהו מכל מסע ומתן על הסכמי שלום עם הרשות הפלסטינית. אני לא מאמין במזימה גדולה, אני חושב שהיה מי שאפשר לעסק לתפוח.
זה מה שהיה, אבל קדימה.
וקדימה, אני חושב שזה בוודאי אחד השיקולים. אני חושב שאני לא בהכרח חושב שנחכה שבועיים עד לשניים ביוני ורק אז יושג שקט, אבל זה בטח נכנס לתוך...
כל יום שעובר הוא בכל זאת יום שעובר.
כן, בדיוק.
יפה.
עמוס הראל, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה. שלום לגור מגידו.
אהלן.
הכתב המשפטי שלנו, תשמע, הרבה שנים בדמרקר אנחנו כותבים על קשרים בין טייקונים לבעלי כלי תקשורת, עם כל מיני היבטים של בנקים, וכל המשולש הזה של פיננסים ותקשורת ועסקים.
און שלטון עיתון.
און שלטון עיתון. והרבה פעמים, אתה יודע, מסתכלים על זה כאילו עוד קונספירציה, ועוד פעם אתם עם החשדות שלכם והטענות שלכם וכו'. ואז הנה מגיע המשפט של תיק 4000, המשפט שבו שאול אלוביץ' גם כן עומד לדין, ומה מתברר? צדקנו?
כן, התגלמות הדמרקר, מה שקרה היום בבית המשפט.
כן, ספר, מה נאמר שם?
אז יש איזושהי סצנה, אילן ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר, נחקר בחקירה נגדית על ידי מיכל רוזן עוזר, שהיא הסנגורית של איריס אלוביץ'. והיא מנסה לבסס איזשהו קו הגנה שמראה שהפרוטקשן או ההיענות החריגה של אתר וואלה לבקשות של משפחת נתניהו לא הייתה כל כך חריגה, כי ישועה התערב לטובתם של כל מיני אנשים אחרים. ואז היא שולפת תכתובת לגבי כתבה שעולה על ציון קינן, אז מנכ"ל בנק הפועלים. אח של ציון קינן מפרסם את גל גינת, אז כתבת המשפט של וואלה, הוא היה בן אדם שעסק בתיקון מזגנים, ופתאום, out of the blue, הוא מתווך בעסקת מדלן גדולה, עם איירפורט סיטי, ועושה עמלה של 1.2 מיליון שקל. ואילן ישועה רואה את הכותרת על העניין הזה באתר, והוא מתפוצץ. הוא כותב לאבי אלקלעי,
עורך,
כן. שיוריד מיד את הכתבה, ושיוריד את התמונה של ציון, ומה קושרים את ציון לזה, ויש לנו בעיות עם הבנק, אתה לא מבין את המצב, המצב עם הבנק נפיץ, ותוריד את זה מיד, אני דורש דרדור מיידי של הכתבה, הכתבה מדורדרת.
כן, צריך לזכור, שאול אלוביץ' קנה את חברת בזק באמצעות אשראי בנקאי, מבנק הפועלים בין השאר, כלומר, מדובר במישהו שקיבל הלוואה, שאלמלא היה מקבל אותה, לא יכול לרכוש את בזק.
לא סתם אשראי בנקאי. צריך לזכור, זו הייתה אחת העסקאות בעצם הממונפות ביותר שהיו בשוק ההון באותה תקופה, שהייתה על זה ביקורת מאוד גדולה, גם היה שם עניין של רכישה ממונפת עם דיווידנד. הבנק נכנס לתוך ההרפתקה הזאת, יחד עם שאול אלוביץ', שאגב, היא החטא הקדמון שהוליד את כל התיק הזה, כי כל ההתפרעות של שאול אלוביץ' בוואלה נבעה מהלחצים התזרימיים שלו כמי היה באמת חייב המון כסף כדי לממן את רכישה.
אני לא בטוח שאתה צודק בעניין הזה, אתה יודע, יש לנו רקורד ארוך של בדיקת הנושאים האלה, כמו שסמי אמר, טייקונים וכלי התקשורת שלהם, הם השתמשו בעבר, ואולי משתמשים גם עד היום בכלי התקשורת כמעשה של שגרה בעבודה היומיומית שלהם. יש הרבה כלי תקשורת שלא היו מנמונפים, שלא נפלו אפילו, שהשתמשו בעיתונים שלהם. אתה יכול לקחת את ההיסטוריה לאורך הזמן.
ספציפית לגבי אלוביץ', אתה יודע, גם עניין חקירת בזק יש, שהולידה איתי 4,000 בסופו של דבר. מה היא כללה? היא כללה כל מיני דברים כמו ספקים שדחו להם את התשלומים כל הזמן, כדי לעמוד ביעדים שיאפשרו לאלוביץ' לקבל יותר כסף בעסקת יש, שזה אמור לשרת את החוב שלו, שהוא כל הזמן רדף אחרי החוב.
אני מסכים איתך לגמרי לגבי הניתוח הפיננסי של אלוביץ', אני רק רוצה להזהיר מפני נרטיב שאומר שכלי תקשורת שהבעל שלהם ממונף עד הצוואר הוא בחשקת חשוד, אבל האחרים, אם הם לא בסכנה או שהמצב הפיננסי שלהם איתן, אז הם בסדר. זה לא ככה.
לא, זה בהחלט, ואנחנו כותבים את זה שוב ושוב, זה נכון היום יותר מתמיד, שאין לכלי תקשורת מודל עסקי, נכון להיום, ולכן הרבה מאוד כלי תקשורת, המודל העסקי החבוי שלהם הוא בעצם הניצול של כלי התקשורת לטובת האינטרסים של בעל השליטה, כדי להשיג יתרונות לחברות אחרות שבהן מחזיק בעל השליטה, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים כאן. כלומר, בעל השליטה יש לו חובות למעלה, נניח ביורוקו, והוא עונה עוד איזשהו מנוף שעוזר לו להתנהל מול הבנק, באמצעות אתר וואלה, שמתפרסמת ידיעה באמת לא נעימה מבחינתו של ציון קינן. צריך להגיד אבל שבתכתובת לא עולה שזו הוראה של שאול אלוביץ', זאת אומרת, אילן ישועה מתנהל פה על
יוזמה מקומית. אותו,
כן, יוזמה שלו.
רוח המפקד
כבר. התשובה שלו, שמתיחים בו את זה, הוא אומר, הייתה לי הוראה קבועה וברורה, והוא טוען שזה גם בכתובים, כלומר שאם ילכו ויחפשו ימצאו את זה, שלא נוגעים בציון קינן. אני חושב שמגנים עליו מכל הכיוונים ולא מתפקים איתו בכלל. אם אכן הייתה הוראה כזאת, אז זה באמת התגשמות התיאוריה, התיאוריה או המציאות שדמרקר ותאר לקוריו כבר.
אתה יודע גור, יש מושג במימון שקוראים לו הקצאת מקורות לא יעילה. מה המושג הזה אומר? שהכסף הולך למקומות הלא נכונים במשק, ולי שזו תחושה, גם על סמך העדות הזו, ועל סמך הרבה דברים שכתבנו עליהם, שגופי תקשורת בישראל הרבה פעמים קיבלו הלוואות מבנקים, רק משום שהם גופי תקשורת, כלומר בגלל שמי שהעמיד להם את ההלוואה, אמר לעצמו, אני אוהב שיהיה לי לקוח כזה שחייב לי, כי בגלל שהוא חייב לי, הוא ישרת אותי בתדמית יותר טובה, בלחסוך לי אי-נעימויות וכדומה. כלומר, יכול להיות שחלק גדול מהפעילות התקשורתית בישראל מומן באמצעות מה שנקרא הקצאה לא יעילה של מקורות.
תלוי לא יעילה למי? לבנקים?
למשק.
ולמנכלי הבנקים.
לבנקים ולא לבנקים. בעיית נשיא.
כן, ובחלק, אנחנו מכירים את ההיסטוריה, למשל גלובס ופישמן, הדברים בחלקם הובאו לאור. הבעלים הנוכחיים של גלובס מספרים כיצד פישמן פעל בשיתוף פעולה עם הבנקים, לרבות בנק הפועלים ולרבות הוצאות ציון קינן, שנראה שהוא קיבל, אתה יודע, באיזשהו מקום מטריה כוללנית על כל כלי התקשורת.
אגב, פתאום יש לי איזה דז'ה-וו, אני נזכר בשיחה שהייתה לי עם בנקאי בכיר לפני הרבה שנים, הם נתנו אשראי לאחד העיתונים הכושלים, נקרא לזה כך, וכששאלתי אותו, איך זה שאתה נותן אשראי? הרי אין לו סיכוי, אז הוא אומר לי, בנק לא יכול לסגור כלי תקשורת בישראל. עכשיו, תראה, הייתה כאילו, זה כאילו נשמעת אמירה דמוקרטית, כן? בנקים לא ייתנו לכלי תקשורת ליפול. אבל היה בזה הרבה מעבר לזה. בטח, כמו שאנחנו רואים עכשיו את העדויות, וכמו שאנחנו מכירים את הסיפור של פישמן וגלובס.
כן, זה נכון. זו בעיקר צרה גדולה. אין לדבר הזה פתרון, אין מודל עסקי אחר, ולמעט עיקרים בודדים. אי אפשר לחשוב על פתרון לבעיה הזאת, והתיק הזה מציף אותה שוב ושוב.
אגב, מתי מסתיימת החקירה הנגדית של אילן ישועה? זה נשמע כאילו כבר אנחנו חודשים איתו.
יש עוד זמן. כלומר, יש עוד, אנחנו עכשיו, מיכל רוזן עוזר, חוקרת אותו, יהיו עוד כמה ימים כאלה.
שבעצם ההגנה, מה היא מנסה לעשות? לגרום לזה שאילן ישועה יצא כמו אחד שפשוט עשה כל מיני דילים, ונתניהו רק אחד מאותם דילים שהוא עשה?
מנסים כן, לטשטש את העניין הזה של היענות חריגה, להראות שהיא לא חריגה, להראות שגם ההתנהלות של אילן ישועה הייתה עצמאית ולא בהוראת אלוביץ. ויחד עם זאת, אתה מסתכל על התמונה, הם באמת מראים כל מיני מקרים. התערבות למען מפרסמים, והתערבות למען כל מיני בעלי אינטרס.
אבל איך זה עוזר להם? זאת אומרת, תן וכך בסקטור העסקי נטו הוא חוקי. זה לא תמיד נחמד, זה לא תמיד יפה.
זה תלוי, זה לא כך ברור.
בוא נגיד שהוא לא בהכרח פלילי. אבל תן וכך מהסוג הזה עם ראש הממשלה, עובד ציבור, זה מה שנקרא שוחד.
בסדר, אוקיי, קודם כל צריך להראות שמה שהיא מנסה להראות זה שלא היה פה שום דבר חריג, אלא שזו הייתה נורמה ואז אין בזה שום טובת הנאה ממשית. אבל אין אף אדם שהוצגה לגביו, לא הסיסטמה כמו עם נתניהו, אבל בהקשר של נתניהו יש ממש מערכת של העברת המסרים של מה צריך לשנות, יש מתווכים שעוסקים בזה, ויש ערוצי תקשורת שונים, ויש גם כריכה בין א' לב', או בין הרגולציה לבין הפרסום, וגם יש את העניין הכמותי. אין אף אדם גם שאפשר להצביע עליו ולהגיד, איתו היו, לא יודע, 20 מקרים של התערבות. נתניהו יש, משפחת נתניהו, יש סך הכל מאות אפשר להצביע עליהן. אין דבר כזה, יש במצטבר הוצגו פה, אני לא יודע, 20 או 30 מקרים של התערבויות שהן לא קשורות למשפחת נתניהו, זה באמת מראה וכן מוכיח שהתרבות באתר וואלה הייתה תרבות של התערבות בתוכן עיתונאי, ושל הכתבה ושל דרדור כתבות גם שלא קשורות למשפחת נתניהו. אבל יכול להיות שהפרקליטות יכולה לקחת את הדבר הזה ולהגיד, חברים, בעצם מה שאתם מוכיחים פה זה לא שלא הייתה התערבות חריגה, אלא שההתערבות למשפחת נתניהו היא חלק משיטה של משפחת אלוביץ'. והשיטה הזאת היא אומרת, קנינו כלי תקשורת, בשביל לעשות ממנו מנוף, להשיג יתרונות אחרים לקבוצה העסקית שלנו, ובין היתר, אחד מהדברים שעשיתם, זה לענות בצורה חריגה למשפחת נתניהו, כדי שהוא ייתן לכם רגולציה יותר טובה לבזק.
רגע, השאלה, אם יוכח, ולדעתי קל להוכיח את זה, שהייתה שם תרבות קלוקלת של טיפול בדברים, כלומר, גם דברים שלא קשורים בנתניהו, אם יוכח שהתרבות היא קלוקלת, זה משרת את קו ההגנה של נתניהו?
השאלה היא בסוף, האם הדבר הזה הוא יכול לחשב לטובת הנאה משמעותית שניתנת כדי להניע את נתניהו למהלכים רגולטוריים. בהקשר של אלוביץ' גם לא צריך להראות שנתניהו ממש נתן משהו בתמורה, אלא רק את הרצון שלהם או את המטרה הברורה שלהם לקבל גמול. מה שהם מנסים להשיג זה להראות שזה לא חריג, שזו נורמה, שאין בזה טובת הנאה ממשית, אלא שזה דבר זניח ויומיומי.
או זה, או ש, ואני אומר את זה בחיוך ובהלצה כמובן, או שיש שני ראשי ממשלה בישראל, אחד מהם הוא בנימין נתניהו, והשני הוא ציון קינן.
כן, ואז נכנס לך נוני מוזס, לא, היה פה...
שלושה ראשי ממשלה בישראל, אני חושב שבזה סיכמנו את העניין.
כן, לא, יש פה עוד מקרי שהתערבות טובת פוליטיקאים, זה לא כל כך שחור ולבן.
השאר זה נגד פוליטיקאים.
אבל כשאתה שם את הכמות, אילן ישועה אמר בימים הראשונים לעדות, שמה שנתניהו, משפחת נתניהו ביקשה בשבוע, זה כמו 10 שנים של פוליטיקאי אחר. אז אולי הוא קצת אגזים, אבל הוא לא הרבה אגזים, לפחות לפי מה שאנחנו מצליחים לראות שהסנגורים של משפחת אלוביץ' מביאים. יש עוד מקרים, מתערבים גם לטובת אנשים אחרים, גם לטובת אנשי עסקים וגם לטובת פוליטיקאים.
כן. אגב, זה רק מלמד אותנו...
המשקל הכולל לא מגיע ולא מתקרב.
כן. דיברת על מודל עסקי של עיתונים, אבל בוא נדבר רגע על מודל עסקי של חברה דווקא שהיא מרוויחה, כמו בזק. המודל העסקי הוא בעצם, תנהל מערכת יחסים עם הרגולטור שלך, צריך לעניין שר התקשורת, מנכ״ל משרד התקשורת, ראש הממשלה וכו', כדי לקבל הטבות, ותנהל מערכת יחסים עם הבנקאי, שאפשר לך לרכוש את החברה, גם כן באמצעות תקשורת אוהדת. מה עוד נשאר פה? מה פה עסקי בכל הסיפור הזה?
לא, אני אשאל יותר מזה.
יש שאלה מעניינת, כי אפשר היה לומר, על כל איש שאתה, או לא יודע, אתה מוריד אידיאל לטובת מפרסם, אתה אומר, זה דבר נורא מגעיל, ולא אתי, ולא בסדר כלפי הקוראים, אבל לא בכך נכנס למישור הפלילי.
למה לא בעצם? רגע, בוא נשאר עם זה רגע.
אוקיי, בגלל שעבירת השוחד בסופו של דבר, וגם עבירת המרמה והפרת אמונים, העבירות הרלוונטיות לסוג התיקים הזה, גם העבירות שיש פה בכתב האישום, הן עבירות שבהגדרה הן נעשות במערכת יחסים כשיש בתוכה עובד ציבור.
כן, אני מבין את העניין הזה.
אם אין עובד ציבור, אז אין עבירה.
אבל באיזה שלב זה יכול להפוך לסחיטה ואיומים? אם אני מראה לך שאת הדברים, אני בשבילך מוריד את הדברים שלא נוחים לך, אבל עכשיו אתה יודע שאם לא תהיה נחמד אליי, אז אני אחזיר אותם.
אז יפה ששאלת, כי אתמול באמת הוצגה התכתובת די מרעישה הזאת.
בדיוק.
ששאול אלוביץ' טען במסגרתה שמישהו בעיתון כלכליסט ביקש ממנו 400 אלף שקל לטובת חסויות ובתמורה שירדו להם מהגב. עניין שכלכליסט הכחישו, אבל בוא, זה לא מאוד רחוק מדברים שאנחנו מכירים, כן, באפי נווה ירדו לו מהגב בידיעות, בקבוצת ידיעות אחרונות, ולשכת עורכי הדין קנתה תוכן שיווקי או איזושהי חבילת תוכן במאות אלפי שקלים בשנה, וגם תיק 2000 הוא בעצם אותו דבר. בעצם, כלומר, יש מסחר בתוכן העיתונאי בידיעות. סעיף הסחיטה באיומים אומר שמי שמתנה בין פרסום ידיעה לבין עשייה או מחדל שהאדם שנסחט או שמפנים אליו את ההתניה הזאת יעשה או יחדל מלעשות, זה נחשב לסחיטה באיומים. כלומר, אם אכן נניח הייתה פה לא אמירה של שאול אלוביץ' אומר אני ביקשו ממני 400 אלף שקל, אלא איזושהי ראייה ישירה לדבר, נניח השיחה שבה הוא מדבר עם מישהו בעיתון איקס שאומר לו, תשמע, אם אתה לא תעשה איתנו חוזה 400 אלף שקל חסויות עכשיו, אנחנו נפרסם את הידיעה הזאת והזאת והזאת, זה בוודאות נכנס לסחיטה באיומים.
אגב, נאמר מי האיש שאמר? תן לי 400
אלף. לא נאמר, ואני גם עשיתי פניות כדי לנסות לברר, ובסוף אלוביץ' הוא הצד שהעלה את התכתובת הזאת, והוא הצד שאמר את הדברים בתכתובת. אז עשיתי פניות, לא... בינתיים אין נכונות לשתף במידע, מי דיבר עם מי, איך זה קרה.
כמה מפתיע.
מפתיע, כן, מאוד מפתיע.
בין סחיטה לאיומים לאון שלטון עיתון, אנחנו חושבים שאנחנו רואים את תמונת המציאות האמיתית. תודה רבה לך.
תודה, ביי ביי.
שלום למודי שפריר.
שלום רב.
אסטרטג ראשי בבנק מזרחי, תפחות, אז אנחנו חיים סביב הממד ואירועי המלחמה בדרום ובמרכז, וקצת שכחנו מהכלכלה, אבל הנתונים המשיכו לזרום בכל עשרת הימים האחרונים הללו. תסביר לנו למה הנתונים מאתמול על ירידה של 6.5% בתוצר ברבעון הראשון של השנה של הכלכלה הישראלית, היא לא סיבה לדאגה.
אכן הכלכלה המקומית התכווצה ברבעון הראשון ב6.5%, זה בחישוב שנתי, אבל באמת שכשנוברים בנתונים רואים שזה לא גרוע כמו שזה נראה במבט ראשון. דבר ראשון, יש לנו את הסיפור של הרכבים, אתם יודעים, יש את העניין של הטבות המיסוי שמשתנות מדי שנה, וגם השנה הטבות המיסוי שחלקן פגו או השתנו לקראת 2021, הובילו להקדמה משמעותית של צריכת רכבים או שחרור רכבים ממכס ברבעון הרביעי במיסוי נוח יותר, אף חשבון הרבעון הראשון, ולכן ראינו זינוק בצריכת רכבים ברבעון הרביעי של 2020.
אגב, זה כמעט כל שנה יש את הרעש הזה של המכוניות, נכון, בסוף כן. שנה ובתחילת שנה.
נכון. נכון לגמרי, ובאמת ראינו את הקפיצה ברבעון הרביעי, ולאחר מכן את הירידה חדה מאוד בצריכת רכבים ברבעון הראשון. אז אם אתה מנטרל את הסיפור הזה של הרכבים, אתה רואה שהכלכלה התכווצה לכאורה רק ב-2.5% בחישוב שנתי. עכשיו, מה עוד העיב לנו על הצמיחה? שזה לאו דווקא דברים גרועים. ראינו עלייה חדה ביבוא הסחורות והשירותים, כמעט 10%, שעלייה ביבוא בעצם מעידה על עלייה מחודשת של הביקושים הפנימיים פה בארץ. העניין הוא שטכנית, ברבעון הזה זה מוריד בעצם את נתוני התוצר. וראינו גם התכווצות חדה בצריכה הציבורית של כמעט 25%, והיא נעבה גם כן משינוי בעיתוי של רכישת ציוד רפואי, בעיקר למשבר הקורונה. היה ברבעון הרביעי היה גידול ניכר בצריכה הציבורית, אותו רכישת ציוד רפואי. ברבעון הראשון זה פשוט חזר לרמות עדיין, דרך אגב גבוהות, אבל לרמות נורמליות יותר.
אגב, הגיוני שזה יימשך גם לתוך 2021, כי בסך הכל בכל זאת 2020 הייתה שנה של הוצאה ציבורית כבדה מאוד בגלל מגפת הקורונה.
נכון, נכון. ודבר אחרון צריך לזכור שברבעון הראשון עדיין היינו חודש וחצי כמעט בסגר שלישי, זאת אומרת שזה גם השפיע. עכשיו, בנימה מעודדת יותר, שאני אומר שמסתכלים על הנתונים גם שנוברים קצת פנימה, אז אנחנו רואים שללא אותה התכווצות חדה בצריכת רכבים שבאזור ה-85%, הצריכה הפרטית תכלס התרחבה ברבעון הראשון בשיעור לא רע בכלל של באזור ה-7%. ויותר מזה, יצוא השירותים, שזה בעיקר יצוא ההייטק, התרחב ברבעון הראשון בחדות גם, 23% כמעט. אנחנו רואים את הסגסוג של ענף ההייטק המקומי. ועוד מעניין לראות שיצוא הסחורות של ישראל, למרות סוף השקל, היצוא הסחורות התרחב ברבעון הראשון גם במעל 25% בחישוב שנתי, שזה בהחלט נתון מעודד. דרך אגב, שגם שם שבוחנים את הנתונים לעומק, אז רואים שהטכנולוגיה המסורתית, שזה לאו דווקא ההייטק בתעשייה, אז גם היא התרחבה גם ב-12 החודשים האחרונים, גם ברבעון האחרון, למרות האיסוף של השקל. וזה נובע דרך אגב, אחת הסיבות לזה, זה שהתעשייה כרגע בעולם פורחת, התעשייה בעולם מתרחבת כרגע בקצב אחד ביותר מזה יותר מעשור. אחת הסיבות לזה זה הביקושים הגדולים למוצרי תעשייה, דווקא בתקופת משבר הקורונה, וגם לאחר היציאה בעצם של העולם, והשווקים המפותחים מהסגרים שהם היו בו בשנה האחרונה.
כן, אז אם אתה מסתכל קדימה, כבר חצי מהרבעון השני מאחורינו, תחזיות שלכם לרבעון 2, כבר אז אנחנו כבר נראה נתונים חיוביים משמעותיים בצמיחה, רבעון מול רבעון?
כן, הרבעון השני צריך להיות צמיחה חזקה מאוד, שתושפע דבר ראשון מהסיפור הזה שוב של הרכבים, שאנחנו נראה גידול חד בהשוואה לרבעון הראשון. דבר שני, מגידול בצריכה הפרטית, אנחנו רבעון שלם בהנחה והמבצע בעזה יסתיים בקרוב, ולא כאן, לא תהיה התקוממות וסוג של אינטיפאדה שלישית בישראל, אז אנחנו נראה צריכה פרטית מאוד חזקה. יצוא השירותים צפוי להמשיך ולהתרחב, כל הנושא של יצוא הייטק, כנ"ל יצוא סחורות. הרבעון השני וקדימה לשנת 2021, עוד פעם בהנחה של רגיעה במצב הביטחוני, צפויה להיות חזקים מאוד יחסית.
כן, זה באמת יהיה יוצא דופן. אם ברבעון של מלחמה אנחנו נראה זינוק אולי אפילו היסטורי במונחים של אחוזים, אבל תאמר לי, בכל זאת, לאור מה שקורה, לאור הפגנות בחול וסנטימנט נגד ישראל, שאולי משפיע על סוחרים בחדרי עסקאות בבנקים הזרים, איך זה שבכל זאת, למרות כל זה, השקל הישראלי חזק גם מול הדולר וגם מול היורו?
תראה, השקל כבר, הסוחרים גם בחול וגם בסוחרים המקומיים פה למדו שאירועים ביטחוניים, בטח שהם לא אירועים מתמשכים שמשפיעים כאן על הכלכלה באופן מהותי, לא משפיעים לאורך זמן על הדולר שקל, ראינו את זה בכל המבצעים האחרונים, ואפשר להגיד שהשוק התבגר כבר מזמן מהבחינה הזאת. הדולר שקל כאן, והשקל בכלל מושפע בעיקר מהכוחות הבסיסיים שתומכים כאן בשקל חזק לאורך זמן מצד אחד, מצד שני, בנק ישראל שרוכש בכמויות אדירות, רכש בארבעת החודשים הראשונים 19 מיליארד דולר, וגם השווקים בחול. השווקים בחול כשהם עולים, אז הגופים המוסדיים בישראל לרוב, הגופים המוסדיים זה הפנסיות שלנו, לרוב באים ונוטים למכור מתח בהיקפים גדולים, כי הם כבר חשופים למתח בשיעור גבוה יחסית בתיקים, וכשהשווקי המניות בעולם עולים, אז טכנית החשיפה שלהם למטח עולה, ואז הם באים ומוכרים דולרים, ולכן רואים את המתאם הגבוה מאוד, השלילי, ההפוך, בין מדד הנאסד"ק לדוגמה לבין שער הדולר שקל.
כן, תגיד, אפרופו באמת מבצע בעזה, 10 ימים אנחנו כבר בתוך המבצע הזה, משתק את הדרום, כשאתה מחבר את זה לקורונה, לכל הדברים שקורים פה, חוסר משילות בהרבה מאוד היבטים של החברה הישראלית, איך זה שהשווקים לא מגיבים לזה?
בדומה לדולר שקל, לשוק המתח, אז גם בשוקי המניות, השוק מושפע מאוד ממה שקורה כרגע בעולם, ככלל, וגם הציפייה להעצה מחודשת בצמיחה בכלכלת ישראל. עוד פעם, כל זה בהנחה שבאמת אנחנו, המבצע הזה לא יגרור אינטיפאדה שלישית ולא יגרור התקוממות ממושכת בתוך הערים המעורבות בישראל, ושהעניינים יחזרו להיות תחת שליטה, ושהצמיחה תחזור להיות חזקה, גם בעולם צפויה לצמיחה חזקה בשנת 2021, ואלה בגדול הדברים שתומכים בשוק המניות. כמובן, מעבר לזה, זה הנזילות העצומה שקיימת בשווקים הפיננסיים, והריביות הנמוכות, וכל מה שהיה בעשור האחרון.
אז איפה אתה רואה את הסיכון, ככל שהוא קיים כרגע בשווקים באופן כללי? עדיין האינפלציה בארצות הברית, שאולי בסופו של דבר תזחול או תיגרר או תיובה אלינו?
אני חושב שאפילו אם היא לא תיובה אלינו, הסיכון כרגע העיקרי לשווקים לדעתי בעולם זה מעלייה חדה מהציפיות באינפלציה, בין אם זה בארצות הברית או בין אם זה בשווקים המפותחים. ככלל העלייה, לכולם ברור שבשנה הקרובה בשנת 2021 האינפלציה הולכת להיות גבוהה, במיוחד בארצות הברית, אבל גם בישראל באופן יחסי וגם בשווקים המפותחים. שאלת הטריליון דולר כרגע זה מה יקרה אחרי זה. השווקי, הפד, דרך אגב, כל הזמן, הפדרל ריזרב, כל הזמן בא ואומר, האינפלציה הולכת לרדת, זה זמני, זה זמני, הכל בסדר, המדיניות המוניטרית תישאר סופר מרחיבה, הם כרגע לא מדברים על העלאת ריבית לפני שנת 2024, כי הכל זמני. השווקי מצד שני, ואפשר לראות את זה לאו דווקא בשוק המניות, בשוק האג"ח וציפיות האינפלציה, כבר קצת פחות מאמינים אולי לפד, עדיין מאמינים לפד, כי אנחנו רואים את ה... תמשך העליות בין יתר בשווקים, ואין ציפייה כרגע כל כך לריסון מוניטרי, אבל אנחנו רואים שציפיות האינפלציה, לדוגמה, בארצות הברית, הן כבר עומדות על, לחמש השנים הקרובות, על 2.75 כל שנה בממוצע, שזה יחסית רמה גבוהה, ואני חושב שאם הציפיות שם ימשיכו לעלות לכיוון, נגיד, זרוק מספר, אזור ה-3%, לעומת היעד של הפד שהוא 2% בממוצע, הפד מוכן שיהיה מעל 2% לתקופה מסוימת, אבל לאזור ה-3%, ובהנחה והציפיות האלה יתממשו, אז זה בהחלט סיכון שקיים לשווקים, זה גם משהו שתומך בגדול בעליית התשואות הארוכות, בשווקים מפותחים וגם בישראל.
יפה, מרדי שפריר, תודה רבה לך.
תודה לכם.
איתן, נערה אחת לפני שאנחנו מסיימים, אתה יודע, אנחנו מסתכל בשנתיים האחרונות על הפאנלים ועל יושבי האולפנים, אז היה תור זהב של פרשנים פוליטיים, כי מה לעשות, 4 מערכות בחירות, היה תור זהב של פרשנים בריאותיים וכתבים בריאותיים, כי מה לעשות, הייתה מגפה. עכשיו זה תור הזהב של האלופים והגנרלים, אלה שמפרשנים את המלחמה. ולי יש כל הזמן תחושה שהגיע תור הזהב של עיתונאים כלכליים, כי מתישהו נצטרך לשלם את העלויות ואת המחירים של כל האירוע הזה מההיבטים הכלכליים שלו.
אז עבור רווחת הציבור אני מקווה שאתה טועה, כי פרשנים כלכליים הופכים לפופולריים באולפני הטלוויזיה.
שיש משברים.
שיש משבר גדול בסגנון 2008, שהפנסיות והחסכונות נחתכים בעשרות אחוזים. בוא נסגור על פרשנים תרבותיים, כי זכינו באירוויזיון.
או פרשני ספורט, שיחזור פשוט משחקי כדורגל וכדורסל.
הכי חשוב.
עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה, איתן אבריאל. תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה לך.
ותודה רבה גם למאיה בן ניסן וליונתן מניאביץ' שעורכים אותנו. מחר יהיו פה המרקרים, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. אנחנו נהיה פה בתחילת שבוע הבא, סוף שבוע נעים, ולהתראות.